שלום וברכה, היום יום שני בשבת, פרשת משפטים, ואנחנו ממשיכים בקריאת שני בתוך הפרשייה המלאה מלאה הפרשות הזאת של קריאת שני. אני רוצה לגעת לפחות ככה בשלוש נקודות. יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט, ומת תחת ידו, נקום ינקם. הפתיחה היא בדין עבד, והמדבר הוא על עבד כנעני. דיברנו מקודם על עבד עברי, ולגבי עבד כנעני נוסיף רק דבר אחד מדהים. כשדיברנו על עבד עברי אתמול, הזכרנו את זה שתחילתה של כל פרשת משפטים, נכון? של כל הדין האזרחי שלנו, דווקא בקצה הקרחון של הדיון על העבד שנמכר מגנבתו, על האמה, הזכרנו את כל רעיון השיקום והתיקון ושחרור העבדים. עכשיו אנחנו מדברים לא על עבד עברי, אנחנו מדברים על עבד כנעני, בין ישראל לעמים, עבד עברי דינו ככל עברי אחר. אני חושב שבפרשה של עבד כנעני, שנקצר בה מאוד מאוד, גם יש שיעור מדהים. דור יוצאי מצרים, הדור שלמד איך נוהגים בזרים, שם אצל המצרים. דור יוצאי מצרים מקבל עכשיו את ההוראות על עבד עברי ועל עבד כנעני. נדמה לי שבדור ההוא במדבר כמעט לא היה רלוונטי נושא עבד עברי. כי למי היה חסר משהו? הרי כולם יצאו עשירים גדולים, הם יצאו עם ביזת מצרים ועם ביזת הים. אז למי היה חסר? אבל דין עבד כנעני ודאי היה מאוד רלוונטי. מסתובבת חברה עשירה כל כך, ומן הסתם יש לה הרבה עובדים זרים, רלוונטי לחיימה, ובאה התורה ומלמדת את דור העבדים של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא רק איך נוהגים באחיך העברי, אלא גם להבדיל איך נוהגים בעבד כנעני. הביטוי כנעני הוא לא רק ביטוי בהווה. כנען זה הדבר שהכי גורם לנו לפריחה, לזעזוע, לארור כנען, ארץ הכנעני. ומה צריך להיות המנהג שלי בעבד כנעני? בן חורין הוא מי שיודע איך מתייחסים אל האדם באשר הוא אדם, והוא לא לקח מפרעו את הפרעוניות שלו כאשר הוא שוחרר. וכי יכה איש את עבדו את אמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. אבל לא רק שדינו של עבד כנעני כמו דינו של כל הורג נפש אדם בעולם. כך הדין. הדין הוא שאם הרג אדם, אדם אחר, אז ברור שדינו חמור מאוד 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 מאוד. מה באו ללמד לגבי עבד כנעני? באו ללמד אותו בהמשך הפסוקים, אני קופץ ברשותכם לרגע לפסוק כ"ו, שאם יכה איש, רואים את פסוק הבא, וכי יכה איש את אין עבדו או את אין אמתו, ושיחתה לחופשי ישלחנו תחת אינו. יכה איש את אין עבדו או את אין אמתו. העבד הזה, בגלל הנזק, מיד משתחרר לחירות, לחופשי. האם מדובר דווקא במי שהיכה את עין עבדו, את עין עמתו במזיד? הנה ההלכה. הייתה אבן מונחת לו בחיקו, ולא הכיר בה ועמד ונפלה. שוגג מוחלט? שוגג מוחלט. פגעה בעבד כנעני. ועשה לחירות לגמרי. על פי שיטה אחת בראשונים, שיטת תוספות, הרבה יותר. היה רבו רופא, תשמעו, היה רבו רופא, רופא. ואמר לו לחתור לו שינו, העבד ביקש שהוא יעשה לו טיפול שורש. והיא פילה. רופא, ביטוח רפואי, לא? על פי שיטה תוספות, יוצא העבד לחירות. את זה מלמדים את יוצאי מצרים. איך מנסח את זה הרב הירש, זכר צדיק לברכה? תשלום זה אינו תשלום אלא קנס. שהרי יציאת העבד היא דבר קצוב, ובשחרורו הוא מפסיד הרבה יותר ממה שהוא הביק. הוא פגע בשינו, שישלם. המדובר הוא בקנס שבא ללמד אותנו. על ידי הקנס הזה רצתה התורה להביא לידי כך שהאדון יתייחס אל עבדו הכנעני במתינות וברחמים. ינהג בו בזהירות יתירה, ואף יותר מאשר לגבי אדם בן חורין. מספיק הלב אצלני רק כדי ללמוד את המשך כבוד האדם וחירותו של פרשת משפטים. ורק משפט נוסף, לא על דור היסטורי של יוצאי מצרים מדובר. כולנו יוצאים ממצרים כל יום וכל שעה. חלק מהיציאת מצרים שלי זה האם אני לא לוקח איתי את המוסר המזויף ממצרים. המוסר המצרי הוא לעולם לא מהווה היתר בשבילי לטפול בגיוסות נמוכות של מוסר שלי. איך כתוב בפסוק? ויראו אותנו המצרים. זוכרים? ויענונו. הסבירו רבותינו, ויראו אותנו המצרים. אלה היו מראים רק לנו. אבל שלא יראו אותנו. שאותנו לא יהפכו לרעים. מבחן א', עבד כנעני. נוספת, חוזרים אלינו הביתה. חוזרים לדיוני אחים. מה קורה כאשר ינצו אנשים, לא עבד, לא אדון, אנשים רבים? ומה קרה? אסון יהיה. ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שם תחת שם, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כביה תחת כביה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. זוכרים? וכאן המקום לשנייה אחת של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. איך לימד אבן עזרא בתחילת הפרשה? אבן עזרא קבע פה איזו קביעה גדולה מאוד שאלמלא תורה שבעל פה, איך בכלל אנחנו יכולים ללמוד את כל הפרשה כולה? אין לנו שום הלכות, אין לנו שום דבר, אלמלא אנחנו יודעים את הכל מתורה שבעל פה. כאן ידועה התורה שבעל פה. חז"ל הסביר שעין תחת עין זה כמובן לא ממש, אלא רק ממון. נפש תחת נפש, יש לזה דין של דיני נזין. אבל כל הדברים של חבורה, קביעה, הכל ממון. וחז"ל הסבירו את זה בהמון המון צורות. למה הגענו למסקנה שזה ממון? אחת הצורות הידועות זה אם פגע אדם בעין של חברו, ועינו של חברו היא במצב 6-6. האם הוא ניתן את הפיצוי כשהוא לוקח ממנו את עינו שלו ועינו שלו כבר בקושי רואה? אבל את האבסורדים האלה שחז"ל אמרו לכאורה הם לא פותרים שאלה אחת. אז למה התורה אמרה עין תחת עין, נכון? זאת שאלת הבסיס. אז למה התורה אמרה עין תחת עין ממש? כמה נפלאו דברי הרמב״ם כשלימד את הסוגיה הזאת וקבע בהלכות חובל ומזיק כך. מה שנאמר בתורה, כאשר ייתן מום באדם כן יעשה בו, אינו לחבול בו כמו שחבל בחברו, אלא, שמו טוב, שראוי לחסרו איבר, או ראוי לחבול בו כאשר עשה. אבל איך ישלם נזקו? ישלם נזקו בתשלומים. והוא הדין לכל תחת האמור בשאר איברים. אז רק בשנייה, קלטנו את תורה שבכתב ואת תורה שבעל פה. התורה שבכתב ביקשה ללמד אותנו מה צריך להבין אדם שקורא בעולם כאשר הוא מביא. אתה ממשיך לנסוע, שילמת, יש לך הרבה כסף, אתה רגוע, הזקת, לא מי נזק, ואתה ממשיך. אתה מבין מה עשית? אתה מבין שבנזק שהזקת בו, בעצם פגעת גם בדיוק כאילו נפגעה עינך שלך? ועכשיו נתנה תורה שבכתב לתורה שבעל פה את השרבית ללמד אותי איך מממשים את האמת הזו. עין תחת עין ממון. הלכה האחרונה בקריאת היום של שני. קמנו את הכל בעבד עברי ואמרנו שעבד עברי נמכר בגניבתו, והנה מגיעים כבר סוף סוף לגנב עצמו. באמצע דילגנו עכשיו על הפסוקים שמתארים את ארבעה אבות הנזיקים, שור, בור, נו, שישאר לנו מה לעשות בו בפעמים הבאות. מגיעים לגנב. הגנב נמצא בסוף קריאת שני, בפסוק האחרון של פרק א' ומתחילת הפרק הבא. כי יגנוב איש שור עושה, וטבחו או מחרו. נכון? חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע טון תחת השה. אם כן, אם הגונב גונב סתם, יש כלל קבוע שכמה צריך לשלם הגנב, תשלומי כפל. שניים ישלם. אבל אם הגונב גנב שור עושה, אם הוא לא עשה בהם כלום, הוא עדין, ישלם שניים. אבל אם הוא טבחם או מחרם, הוא נקנס, והוא צריך לשלם לא שניים, כלומר כפול מהקרן, אלא פי ארבעה או פי חמישה. פי ארבעה בשה ופי חמישה בשור. טוב, שואלים חז"ל, למה שינה הכתוב בין שור לשה? הוא מביא רש"י שתי תשובות. בואו נראה ביחד את רש"י הקצר על שתי התשובות. ארבעה או חמישה? רש"י על פסוק, רש"י על פסוק, ג' רש"י על פסוק ג'. לא, סליחה, רש"י בפסוק למדי. הכינה, רש"י בפסוק למדי. חמישה בקר וגומר. אמר רבי יוחנן בן זכאי, זוכרים שהפרשה שלנו היא כבוד האדם וחירותו. עכשיו תלמדו גם את כבודו וגם את חירותו. אמר רבי יוחנן בן זכאי, חס המקום על כבודם של בריות. שור שהולך ברגליו ולא מתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו, משלם חמישה. זה שנושאו על כתפו, משלם ארבעה, הועיל ונתבזה בו. שמענו את רבי יוחנן בן זכאי? עוד רגע נשמע את הדעה השנייה. זה הרי לא יאמן. אני מדובר פה עכשיו. מדובר פה על גנב. מדובר פה על גנב שביטל על כבודו של עצמו מזמן והלך וגנב. הוא לא רק ויתר על כבודו והלך וגנב, אלא הוא ויתר על כבודו, ויתר על כל ערך בעולם, ואחרי שגנב טבח, מחר, עשה מזה ביזנס, ועכשיו כאשר אני דן כמה אני מעניש אותו, ותורת האמת דנה בזה בחומרה, היא לא מבטרת, היא לא שולחת אותו לחודשיים עבודות שירות במקום לשלם. הוא חייב לשלם. וכשהתורה אומרת כמה הוא חייב לשלם, היא קובעת, זה תלוי כמה הוא התבזה, הגנב. מי? הגנב. שביזה את עצמו, וביזה את כבודו. אבל זה תלוי כמה הוא התבזה. הרי השאלה היא מרתקת. הרי כשהוא התבזה, אתם אומרים במרכאות התבזה, במה הוא התבזה? בזה שאת השור הוא לוקח ביד, ואת השור הוא לכלך קצת את החליפה. מסכן באמת. והרי כשהוא גנב איש לא ראה אותו, אז הוא גם לא התבזה לעיני אף אחד. אבל הוא התבזה. לעיני אף אחד הוא לא התבזה, אבל הוא התבזה. אתם זוכרים את המזבח של לא תעלה במעלות המזבחי? גם הכהנים לא באמת נראית ערוותם, כי הרי הם לובשים מכנסיים, נכון? לחסות את ערוותם. אז לא באמת האבנים רואות את הערווה. אז לא באמת בעיני מישהו זה קורה. צלם האלוקים של הגנב הזה התבזה. צלם האלוקים של האדם הזה שנברא בדמותו של הקדוש ברוך הוא, שמזמן פרק את כבודו וזלזל בכבוד עצמו. ומה שמעניין אותי בית הדין, כאשר אני עומד לדון בהבדל של המחיר שהוא צריך לשלם על שור או על זה. זה דבר שקשה לתפוס אותו. יודעים איך אפשר להגיע לזה? תרשו לי לספר סיפור אחד מפסק דין שכתב פעם אבי מורי, זיכרונו לברכה. הדיון היה על אדם שנחשב בהחזקת סמים. על פי החוק, אדם שנחשב בהחזקת סמים ויכול להיות שמחזיק אותם בתוך גופו ובכל מיני מקומות שזה לא כל כך מכובד לבדוק, מקומות אינטימיים, החוק מחייב את השוטרים שתפסו אותו לבדוק את זה. אבל יש חוק כבוד האדם וחירותו. והחוק הזה מחייב לעשות את זה בצורה הכי צנועה והכי אינטימית והכי מכובדת. יפה. והנה הסיפור, סיפור מהחיים. תופסים אדם חשוב ואומרים לשוטרים אחר כבוד, תגיעו בבקשה לניידת, אנחנו צריכים לערוך בך חיפוש גופני במקומות מוצנעים. אבל הבחור שלנו אומר, חבר'ה, אתם לא תדאגו לכבוד שלי. אני רוצה שתעשו את החיפוש פה, ברשות הרבים לעיני כולם. נו, מה אתם אומרים? מעניין, אה? מי קובע מהו כבודו של אדם? הוא או משהו אחר? הגיוני מאוד, אם הוא אמר שלא אכפת לו, אותו. קובע שופט אחד, על פי הנורמה האנושית, שאכן זכאי האדם הזה שיבקו אותו במקום. ולכן הוא מצדיק את טענת אותו חשוד שטען כלפי השוטרים שהם עצרו אותו שלא כהוגן, כי הוא הסכים להיבדק ולא מפריע לו שפוגעים בכבודו ברשות הרבים. קובע אבי מורי משחק דינו, חלילה, מי קובע מהו כבודו של אדם? הוא? או שכבודו של אדם הוא מפני שהאדם נברא בדמותו כצלמו. וכיוון שהוא נברא בדמותו כצלמו, הוא לא יכול לוותר על כבודו. פגשתי לימים את השופט שקבע ההפך מאבא. שאלתי אותו, ומה היה קורה אם היה עומד שם אביו של אותו חשוד? וצועק, רק את הביזיון הזה אל תעשו לי, אל תפשיטו אותו פה לעיני כל. ויש לפניך עכשיו שני אנשים, אבא זקן ומלל, שמתחנן שרק לא יפגעו בכבודו ובכבוד בנו. זה בן חשוב, אולי מסומן, שאומר שלא מפריע לו כבודו. כמו מי אז היית פוסק? שאלתי אותו. הוכיח. אתם מבינים ממה נובע כבוד האדם על פי תורתנו הקדושה? חמישה ישלם תחת השור וארבעה תחת השה, אמר רבן יוחנן בן זכאי. למה? כי בזמן שהגנב לקח את השה על כתפו, הוא התבזה. איש לא ראה את ביזיונו, איש לא מעריך אותו. איש לא מעריך אתו, והוא עצמו כבר מזמן ויתר על כבודו למען השה הזה, הכמה פרוטות האלה שאיתם הוא יעשה את מה שהוא רוצה לעשות. אבל דמותו האלוקית היא זו שעומדת לפני הדיינים. יום טוב לנו ולכל ישראל.